ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. הפעם אנחנו נדבר על אחד המרכיבים החשובים בחיים שלנו, הכלכליים. באחד המובילים שלנו להצלחה, גם בניהול החיים שלנו הכלכליים הנכונים, וגם אחר כך כהכנה להשקעות, אנחנו נדבר על ניהול כלכלת המשפחה. לצורך העניין הזמנתי את מי שיכולתי לדבר איתו עוד על הרבה נושאים, ועוד בעתיד נדבר על הרבה נושאים, בגלל שהוא גם יועץ משכנתאות, הוא גם מהנדס, הוא גם עוד הרבה דברים שתכף יספר לנו. אבל בחרנו שנינו להתמקד בכלכלת המשפחה בגלל החשיבות האדירה שיש לנושא הזה וההשפעה האדירה על ניהול חיינו. אז ברוך הבא יהודה ישראלי, תודה רבה שהגעת מחיפה עד ירושלים להתארח אצלי. קודם כל, לא מצאתי דרך יותר טובה להביא אותך אליי, ואתה יודע שאני אוהב לדבר איתך הרבה, וזה הוכיח כל ההתחלה עד שהתחלנו את הפודקאסט. אז באמת ברוך הבא, ואני אשמח אם תספר למאזינים שלנו מי זה, למי שעוד לא יודע, כן? ולכולם, מי זה יהודה ישראלי.
אז קודם כל תודה שהזמנת אותי צחי, וברוכים הנמצאים כמו שאומרים. אז אני עד לפני 10 שנים עבדתי בהייטק, ואני לא שם את זה בתור כותרת, או כי יש לי תואר מהנדס, אלא כי זה בעצם השפיע על כל החשיבה שלי. זאת אומרת, כל ההסתכלות שלי, ואנחנו תכף נדבר על זה, זה בדיוק הנושא המרכזי שאנחנו נדבר על זה, כל ההסתכלות שלי על החיים הכלכליים ועל החיים בכלל, נובעת מהעבר שלי בתור מהנדס, כי אני עבדתי בעולם במיקרו-אלקטרוניקה, שבו אי אפשר לתקן. עולם שבעצם צריכים לתכנן נכון, כי אחרי זה כל תקלה עולה מיליונים, לפעמים עשרות מיליונים, לפעמים מאות מיליונים, וקיבלנו שיטות, לימדו אותנו שיטות לעשות את זה בצורה נכונה. ולפני 10 שנים כשיצאתי באמת לדרך הכלכלית, אז אי אפשר מה שנקרא לזרוק לפח 25 שנים של שיטות עבודה, ובעצם 25 שנים האלה משפיעות והשפיעו על הצורה שבה אני בעצם עובד עם אנשים.
יפה, אז בוא, באמת, יכולתי באמת לדבר איתך יהודה, ואתה יודע, אנחנו הרבה מדברים על זה גם בטלפון, היום בזום, אתה הרי גם מומחה למשכנתאות, וזה השילוב שיש לך, שהוא שילוב מנצח, אבל אני חושב שכדאי ש... נתקוף את העניין של כלכלת המשפחה, ונסביר לאנשים למה הם צריכים להתייחס אל מה שיש להם בתוך הבית, לפני שהם מתחילים לצאת החוצה להשקעות, למה זה כל כך חשוב, איזה כלים הם יכולים להשתמש, ואני אשמח אם תיתן איזשהו רקע לאנשים, ונתחיל בזה, מה זה בעצם כלכלת משפחה?
אז בוא נתחיל במה זה לא. כי אני דרך אגב, אתה ראית, למשל, שכתבתי לך, כתבתי תכנון כלכלי ולא כתבתי כלכלת משפחה. כי רוב אנשים טועים לחשוב, הכניסו להם את זה לראש, כאילו זה לא שהם טועים. הכניסו להם לראש שכלכלת משפחה זה לעשות רשימות לסופר ולעשות אקסלים ולרשום את כל ההוצאות שלהם וכדומה. כאשר דרך אגב לרשום את ההוצאות זה בסדר, נדבר על זה בהמשך. כלכלת משפחה זה בעצם כל הנושאים הכלכליים שבהם אנחנו מטפלים, חיים איתם, שזה אומר גם לחופשה השנתית, זה אומר גם הלימודים של הילדים, גם החתונות של הילדים, גם החלפת הרכב כל כמה שנים, זה כל הנושאים הכלכליים. הסופר זה סעיף אחד, הסופר והביגוד שנוטים להתאפל עליו, זה נושא אחד מכלל הנושאים. זאת אומרת, אנחנו חייבים להסתכל על כלל ההוצאות. כשאני יושב עם זוג על אקסל, תחשבו, הסופר זה שורה ראשונה, הביגוד זה שורה שנייה, איפה שאר השורות? שאר השורות הן משפיעות יותר ובמיוחד לטווח ארוך על הכסף שנשאר לנו חופשי. אנחנו באים לטפל בנדלן להשקעה, אנחנו צריכים בעצם כסף חופשי שיעזור לנו להגיע לנדלן הזה.
אז מה זה בעצם הסעיפים הנוספים חוץ מסופר שכולם יודעים?
זה בעצם הכל. זה, כמו שאמרתי, זה גם החופשה שלנו, זה גם הגאדג'טים שאנחנו קונים באלי אקספרס, זה גם הביגוד, וגם איך אנחנו מנהלים את המשכנתא שלנו. זה גם הרכב, וגם הדלק. הנה, למשל, באתי היום בבוקר, אוקיי? יכולתי לבוא עם אוטו, ויכולתי לשבת ברכבת, כמו שישבתי, כמו שאמרת לי, שם ברכבת, אני אסוף אותך, וגמרנו. נסעתי ברכבת, ניצלתי את זה לשעתיים של עבודה, חסכתי, כפי נראה גם דלק, חסכתי גם עצבים, זה בטוח, הגעתי לפה רגוע, והנה לך שורה אחת באקסל שמתרגמת לרמה השנתית. זאת, ההסתכלות שלנו היא לא כמה אנחנו מוצאים לחודש, אלא ברמה השנתית. כי אם אתם זוכרים נכון, יש חגים, בחגים אנחנו מוצאים יותר, יש חודשים של ימי הולדת, אנחנו מוצאים יותר. בוא נראה איך אנחנו מנצלים את זה בחודשים שאין לנו כלום בשביל להוציא פחות, לאזן את התקציב השנתי ולהיות מאוזנים. אחרי שאנחנו כבר מאוזנים, אנחנו כבר יכולים בקלות לחפש את איפה אנחנו מוצאים את העוד שקלים האלה, כי פתאום יש לנו מטרה. זאת אומרת, השימוש שלי באקסל, ואני משתמש באקסל כמו כולם, אבל השימוש שלי באקסל הוא לחפש את הכסף הנוסף, כסף שאני יכול לקחת להשקעה, בכיוון שפתאום יש לנו מטרה, תחשבו, אני תמיד טוען שאני לא מתעסק עם כסף, אני מתעסק עם פסיכולוגיה. תחשבו את זה שיש לכם מטרה. יש לכם מטרה, אתם ישר דרוכים, מכוונים, מכוונים מטרות, טק, מגיעים למטרה. עכשיו המטרה שלכם זה נדלן, אתם רוצים להגיע לנדלן. אז פתאום...
לא רק לנדלן, רוצים להגיע לאיזשהו חיסכון, הרי נדלן זה סוג של חיסכון, זה סוג של פנסיה. צריך להגיע לאיזשהו משהו שגם מבנה את העתיד, אנשים שוכחים שזה בחלק מהעניין, והם צריכים להכין את עצמם, ואני רואה, אני חייב, אני תפחזיר לך את הכדור, אני רואה, אני יושב עם הייעוצים, אני לא נוגע בכלכלת משפחה, אני ממש לא נוגע, ואני משאיר את זה לאנשים כמוך, אבל שזה, יודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב ממני, למרות שאני לעצמי עשיתי את זה, אנשים או לא גומרים את החודש, או הם לא יודעים כמה כסף הם מוציאים בחודש, או שהם מרוויחים עשרות אלפי שקלים ובקושי נשאר להם. מתי הם צריכים להתחיל לעשות את החישוב של כלכלת המשפחה? מאיפה זה מתחיל?
זה מתחיל מגיל 25, אבל אתה הרמת לי פה להנחתה, אני חייב להגיד משהו. אתה אמרת משפט נורא חשוב, הרמת לי להנחתה חיובית. אנשים לא יודעים כמה הם מוציאים כל חודש. אחד הדברים שאנחנו רואים כשאנחנו כותבים, ממלאים את האקסל, ואני תמיד ממלא את זה עם המשפחה, כדי שהיא תאמין למספרים, כי זה היא שמה את המספרים באקסל, זה שפתאום הם מבינים על מה הם מוציאים, ואני יכול להגיד 99% סתם, כי יש אחוז אחד נגיד שלא, אבל 99% מהמשפחות, לא תלוי במקום מגורים, השכלה ומקום עבודה, זאת אומרת, ממש לא תלוי בזה, יודעים בדיוק להסתכל על האקסל בעיניים, ולקבל החלטות מה הם רוצים לשנות. זאת אומרת, אני בחיים לא אמרתי למשפחה מה לשנות, אלא אם כן זה היה משהו באמת מוגזם והם לא שמו לב. אבל תתחילו מדבר הכי פשוט, טיפ פשוט, קחו כל ראשון לחודש או עשירי, תלוי מתי שאתם מקבלים את המשכורת, תבדקו מה היתרה, תרשמו אותה בצד. אחרי חודש תחזרו, תראו מה היתרה. אם הסכום בחשבון עלה, כנראה אתם מוציאים פחות ממה שאתם מכניסים. אם זה ירד, אתם מוציאים יותר. עכשיו, אל תתרגזו אם זה חודש של יום הולדת או חגים, והוצאתם פתאום יותר מההכנסות, לא להתרגש. אחרי שתעשו את זה חצי שנה, תראו מה קורה. האם אתם מוציאים יותר בממוצע או פחות בממוצע? וזה בעצם ההסתכלות של טווח ארוך שאני מקודם דיברתי עליה, שאני אוהב להסתכל על טווח ארוך. אני אוהב לראות ברמה השנתית, האם היתרות שלי עלו או ירדו. אחרי זה כן, אני לא מתבייש להיכנס לאקסל ולחפור בו יחד עם המשפחה, ולחפש איך אנחנו גורמים ליתרות לעלות. אבל ההסתכלות שלכם הכי קלה, בלי למלא אקסלים, בלי לעשות חקירות וחפירות, זה לרשום על דף נייר בצד, עם עיפרון. דרך אגב, הלקוחות שלי הכי טובים זה אלה שכותבים עם עיפרון, לא אקסלים ולא דברים מסובכים. לשים בצד על נייר, הראשון לשלישי, הראשון לרביעי. היום אתם יכולים, דרך אגב, מכיוון שיש לכם אפליקציה, להיכנס לבנק, לראות זה שנה אחורה. אז כבר קחו שנה אחורה, וזה היה שנת קורונה, שלכאורה היינו צריכים להוציא פחות. תראו מה קרה לבנק, בבנק. אם אתם יודעים שהייתם בחלט או דברים כאלה, כמובן, תיקחו את זה בחשבון, אל תיקחו את זה לחומרה, אל תסתכלו על עצמכם בצורה, בחומרה, כאילו. אבל אם עבדתם, או אם הכל היה כרגיל אצלכם, מסיבות טובות, אז תביטו שנה אחורה, תראו מה קורה. ואם לא, אז תתחילו עכשיו שיצאנו מהסגרים, תביטו ראשון לשלישי, ראשון לרביעי, ראשון לחמישי, תראו מה היתרה בראשון או בעשירי, תלוי מתי אתם מקבלים את המשכורת, אחרי הפעולה של הזה, ותראו האם היתרה שלכם עולה או יורדת.
אתה יודע, ההרגשה שלי, ואולי תתקן אותי, שאחד האויבים הגדולים של הצרכן, זה הכרטיס אשראי. אנשים משתמשים בכרטיסי אשראי, ולא שולטים בצריכה שלהם, לא יודעים כמה כסף ירד להם, הם לא יודעים לחלק, יש גם את הנושא הזה שכל דבר, או עושים תשלומים, או משלמים במזומן, אבל הנטייה, אתה שומע, אני רואה את זה, טוב, בזמן לא היינו בחנויות, כן, אבל... אתה שואל,
גם בקנייה לאינטרנט יש תשלומים.
אתה שומע, כמו ששואל את הקופאית, תשלומים או מזומן, האינסטינקט הוא תשלומים, שזה מוריד את ההוצאה, ולי יש הרגשה, אני יודע איך אני שיניתי אצלי את העניין, לי יש הרגשה שהדבר הזה יוצר איזשהו בעיה, יוצר בעיה בניהול של הכסף, ושקל להגיד תשלומים, השאלה אם זה נכון לעשות תשלומים, והאם באמת כרטיס האשראי הוא סוג של אויב של הצרכן.
אוקיי, אז קודם כל הקופאית שפגשת עושה עבודה מאוד גרועה, כי בדרך כלל לא צריכים לשאול תשלומים או מזומן. אם אנחנו מסתכלים על הצד של המחירה, בואו נלמד אתכם גם לחשוב כמו הצד השני, אלא לשאול שניים או חמישה תשלומים.
אוקיי, יכול להיות שלא אמרתי את זה נכון.
קופאית טובה, לא, אתה היית אצל קופאית שחושבת עליך טוב, לא, זה בסדר. קופאית טובה תשאל אותך שניים או חמישה תשלומים, ואז אתה כמובן תגיד כמה שאתה רוצה. תשלומים זה עובד ככה. אם ההוצאה חוזרת בחודש הבא, אין מה לעשות תשלומים, כי היא תחזור בחודש הבא. כמו מזון. אוקיי? אם אנחנו מדברים על ביטוח...
כמו בה?
כמו במזון. מזון הרי חוזר כל חודש. והוא בסך הכל די יציב, חוץ משהו... יודעת מה? אתה יודע מה? וואלה, לקראת פסח. גם זה, דרך אגב, הפכתי לקנייה זולה, ותכף אני אסביר לך איך. נגיד, חוץ משהו קנייה של פסח וראש השנה, כל הקניות החודשיות הן בדרך כלל קבועות. אז אם הן קבועות, מה זה עוזר לנו שחילקנו את התשלומים? האקומולציה של התשלומים, ההוספה שלהם כל חודש, חוזרים לסכום המקור. איפה הבעיה? הבעיה היא בזנב. יום אחד החלטנו לחסוך, אבל יש לנו את הזנב האחורי, ויש לי במצגות שלי איזה זנב של איזה משפחה, 4,500 שקל כל חודש, רק זנב. זנב של תשלומים אחורה. עכשיו, יש דברים כמו...
זנב, אתה מתכוון לשאריות של התשלומים.
שאריות של התשלומים, תודה על זה ששאלת. עכשיו, יש דברים כמו, למשל, ביטוח. קשה לנו. באמת, זה מופיע פעם בשנה, אנחנו לא יחזור בחודש הבא, בואו נחלק את זה באמת לשניים, שלושה, גג 10 תשלומים, כי במילא אחרי זה הוא יחזור אחר כך. החוק הוא נורא פשוט, אסור שהתשלום האחרון יעלה לתשלום הראשון מאותו סוג. לכן כשאני קונה מכונת כביסה או מדיח, אני באמת אפילו אני מרשה לעצמי טיפה לחלק את זה לתשלומים, גם כן לא יותר משנה. אבל אם אני קונה כל דבר אחר, טסלה אוטו, טיפול או כל דבר אחר.
יש אבל היום את הנטייה הזאת, אתה יודע, שאתה הולך לקנות, קניתי מקרר, הלך לי המקרר, ישר מציעים לך 36 תשלומים. ואתה יודע, הפיתוי הוא גדול, אתה, נגיד אם מקרר עולה 5,000, 6,000, לא יודע, 10,000, אתה אומר, וואלה, איזה כיף, 36 תשלומים, מה אני ארגיש את זה? יעלה לי 200 שקל בחודש, 150 שקל בחודש. האם זה נכון לעשות את זה? האם נכון להתפתות?
המקרר זה לא הבעיה, אני יכול להגיד לך שגיליתי לצערי, שכשביקשתי לשלם את תשלום אחד, לא עשו לי הנחה. עזבתי את החנות דרך אגב, כי זה יצבן אותי. כי ברגע שאני משלם תשלום אחד, אמרתי, אני מוכן לתת צ'ק אפילו עכשיו, אני מצפה שיתנו לי הנחה, כי ב-36 תשלומים גלומה ריבית, זה ברור, אוקיי? משפחה נורמטיבית שיש לה, נגיד, מקרר, מכונת כביסה, מדיח, ואולי עוד מוצר אחד יקר, אם הם יתעשה 36 תשלומים, לא יקרה אסון. אוקיי? על היום-יום, בדיוק כמו שאמרתי, טסט, טיפולים, קניות בסופר, וכל הדברים האלה, להקטין את כמות התשלומים כדי שלא יהיה זנבות. כי יום אחד יהיה לי פיצוץ בצינור מים, יהיה לי איזשהו משהו אחר, איתום בגג שאני צריך לעשות, או משהו באמת כבד, ואז לא ישר לי כסף עודף לתשלומים.
אז אני בעצם לוקח את מה שאתה אומר, ואני אומר רגע, ואני לוקח את זה בתור משפט חיים, ובשביל זה אני מדגיש את זה. אם עכשיו אני צריך לשלם ביטוח לאוטו, לעשות את זה בכמות תשלומים, כמובן לפי היכולת, יכול להיות שאני יכול לשלם את הכל במכה.
יכול להיות שאתה יכול בתשלום אחד גם,
כן,
בדיוק.
אבל אם נגיד אני לא, או אם אני רוצה לעשות תכנון של פריסת התשלומים, אני אעשה את זה ובתנאי שביום שאני מסיים, זה יהיה היום האחרון, יום חרב כבר מתחיל לי הביטוח החדש, ואני צריך לשלם את הבא.
נכון, ואם אתה עושה את זה באמת בצורה מתוכננת, ואני תכף רוצה לעבור למשהו שהוא יותר חשוב בכרטיסי האשראי, כי אתה שאלת שאלה חשובה, אם אתה רוצה לעשות את זה נכון, ואתה זוכר שהביטוח שלך מתחיל בינואר, והטסט שלך למשל הוא במאי, בטסט אתה לא רוצה לעשות בתשלומים, כי זה כבר בקרדיט, כי משרד הרישוי לא מאפשר לך את זה, אז אתה תעשה נגיד רק תשלומים מינואר עד אפריל, 4 תשלומים, שזה כבר יהפוך את זה למשהו סביר, ולא תעשה את זה במאי.
עכשיו, אבל... אני למשל מפה, אחרי הפגישה שלנו, אנחנו ערב פסח, אני אחרי הפגישה שלנו הולך לקניות. אז אתה אומר לי, זה קנייה גדולה של פסח, נכון? אני מעריך גם, והרשימה פה היא עצומה כמו שאתה רואה. אז אתה אומר, צחי, אם אתה רוצה לעשות, אם אתה רוצה לעשות תשלומים, אז תיקח את התשלומים, תעשה כמה חודשים, בגלל שבעצם אין לך קנייה גדולה, נגיד אם אתה עושה קנייה גדולה הבאה בעוד שלושה חודשים.
תהפוך את זה לתשלום נורמטיבי. זאת אומרת, אם התשלום הנורמטיבי שלך לחודש הוא כך וכך שקלים, ועכשיו אתה קונה נגיד פי שתיים, הרי אתה לא קונה יותר מפי שתיים, כפי הנראה, אז תחלק את זה נגיד לשני תשלומים, שלושה, שוב פעם, לא להשאיר זנב, אבל כן, לא להשתגע, אתה לא חייב ללחוץ את עצמך בשביל המילה, אין תשלומים. שוב פעם, בחיים, אני מלמד תמיד אנשים, תחשבו, ברגע שתחשבו, תבינו שאתם מסוגלים לעבוד בהיגיון. כי אם אתם באמת יקחו את הקנייה של פסח, תחלקו אותה לשניים, שלושה תשלומים, לא יקרה כלום. תחלקו אותה לשישה, כבר קודם כל הגעתם לראש השנה כבר, ודבר שני, בדרך יש לנו את הקיץ, שרוצים לצאת לבלות, כאילו כבר אנחנו מתחילים לעלות על נושאים אחרים. אז אני אומר, פסח, שניים, שלושה תשלומים, אין שום אסון. שום
הנה, פעם. יש לי כבר הנחיה לאיך שאני אתארגן.
אבל אני רוצה להגיד משהו יותר חשוב.
אוקיי.
אנשים כאילו תולים את כל הסונות שלהם בכרטיס אשראי. ואני אומר, הבעיה היא לא בכרטיס אשראי. אתם זוכרים שאמרתי לפני 10 דקות, שהבעיה, שאנחנו בכלל מתעסקים בפסיכולוגיה ולא בכלל בכסף. מה עושים רוב האנשים? מרזיקים 5 כרטיסי אשראי, ופה הבעיה. בוא נגיד שמשפחה ממוצעת מרוויחה בסביבות 17,000 שקל, 18,000 שקל הכנסה חודשית, אוקיי? היא מרזיקה 5 כרטיסי אשראי, על כל כרטיס היא... עכשיו, זה 5 כרטיסי אשראי לגבר, 5 כרטיסי אשראי לאישה, ובואו נגיד שכל אחד פועל רק עם 3. אז יש להם 6 כרטיסי אשראי, בכל כרטיס יש להם בערך 1,000 שקל. אז תזכרו שיש גם תוראות קבע עקבות, כמו משכנתה, ארנונה, ולפעמים שלא יורדות באשראי. ואז מה הם רואים בראשון לחודש? אשראי 1,000 שקל, אשראי 1,500 שקל, אשראי גדול 2,000 שקל, והם לא מבינים בעצם שהם הוציאו 15,000 שקל באשראי. זאת אומרת, אם אתם עובדים עם כרטיסי אשראי, ואני בעד, כי בכרטיסי אשראי מאוד קל לעקוב אחרי מה שהוצאנו, אני בעד לעבוד עם כרטיסי אשראי, אני יש לי כרטיס אשראי אחד, יש לי 2 כרטיסי אשראי פעילים, קנה לי אשתי. כרטיס אחד אשראי שאני מפעיל עליו את כל ההוצאות, וכרטיס שני של הוצאות מסוכנות. לא נכנס פה, כיוון שאנחנו בשידור, אנחנו לא נכנס למה זה הוצאה מסוכנת, זה הוצאה שיום אחד אני רוצה לבטל את הכרטיס אשראי, בלי לעשות לעצמי נזק סביבתי. אז הוא יושב על כרטיס אחר. אבל 95% מההוצאות יושבים על כרטיס אחד. אז שאני מקבל בראשון לחודש 10,000 שקל כרטיס אשראי, אז אני פתאום אומר, רגע, חודש שעבר זה היה 9, מה פתאום זה 10? זה פתאום קופץ לי לעין. עכשיו, אם אני יודע שיש לי 10, והכנסה שלי 18, ואשתי גם יש לה כרטיס אשראי שהיא מגייצת עליו איזה 3, אז אני כבר ב-13, זה פתאום קופץ לי לעין ואני ערני. רוב האנשים הם אנשים על הכיפה.
אני ככה גיליתי שגנבו לאשתי את הכרטיס אשראי, כן? שפתאום היה סכום גדול מדי, ואמרתי, אשתי היא צנועה ולא מוציאה כאלה.
יפה. אז ברגע שאתם רגילים לאיזשהו סכום, אז הוא קודם כל, הגודל שלו פתאום משפיע על החשיבה שלכם. הרי אתם רואים את הדף חשבון. שזה המלצה בכלל, פעם בשבוע להיכנס לדף חשבון, מינימום. אתם רואים שם את כמה הולך לרדת לכם? אם יורד לכם 2,000-3,000 בכל כרטיס ויש לכם 3 כרטיסים, פסיכולוגית אתם לא נכנסים ללחץ, כי אתם אנשים נורמליים.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ואני רוצה גם להגיד עוד משהו. האם לא נכון לבן אדם שאין לו את השליטה, אתה אמרת, אתה יודע, אמרת על משהו שקצת הדיג אותי, שפתאום זה קפץ לך שיש לך 13 ובמקום 10, האם לא נכון לקחת כל בן אדם שיחנך את עצמו ויעשה בהתחלה את הרשימות כדי לעקוב, אני זוכר כמה הוצאתי בכרטיס אשראי, מאז ומעולם, והיו לי תקופות אחרי הנפילה העסקית שלי, שהשתמשתי בכמה, לי יש 2 כרטיסים, כרטיס של העסק, אני חברה בעם, אז יש לי כרטיס של העסק, אז ההורדות זה כמו משיכה ממשכורת, ויש לי את הכרטיס הפרטי. אני אומר, אם אתה עושה מעקב אחרי כל ההורדות, ואתה מחנך את עצמך, כמה צרכת, האם זה לא עושה סדר? ודבר שני, שאני רוצה שתענה לי כבר ברצף, אני ניסיתי, ואני לא יודע אם עשיתי נכון, אבל אני חושב שזה היה חלק מהפעולה שעשיתי, אני מוציא בכל כמה זמן, מוציא מזומן מהכספומט, ואני חי עם מזומן. ואני מוציא ואני יודע מה הוצאתי. נכון, יש סוג של אובדן שליטה לסכומים, שיש בעיה ולא בטוח שזה נכון, בשביל זה אני אשמח לשמוע אותך, אבל אני יודע שאני משתמש במה שיש לי. האם זה נכון לנהל ככה את כלכלת המשפחה? ואז, סליחה, אבל אז להוצאות הגדולות, אני באמת משתמש בכרטיס אשראי, ואולי במספר תשלומים.
אין ספק שעבודה היא מזומן למי שזה מתאים לו, ותכף אני אגיד לך למה למי שזה מתאים לו, זה יכול מאוד לעזור. אני אתן לך דוגמה שקרתה לי אותו דבר. אני היה לי תמיד מזומנים בארנק, הם היו נעלמים, אל תשאלו אותי מאיפה. אל תשאלתי לאיפה, היה נעלם.
לא סתם קוראים לזה נזיל.
כי זה נזל.
זה נזל.
עד שיום אחד, חלק מההכנסות שלי התחילו להתקבל במזומן, אוקיי? ואז פתאום זה כבר לא היה סכום של 100 שקל, 150 שקל, פתאום זה היה 2,500 שקל, 3,000 שקל, ואז פתאום, שוב פעם, כי זה אני, אמרתי, רגע, זה כבר כסף גדול, זה כבר כסף של מחיה, זה כבר לא ה-150 שקל, דרך אגב, מה-150 שקל נעלמו הרבה כספים, כאילו, אני בכוונה אומר את זה בתור משהו שלילי שהיה בעברי, ואז פתאום נכנסו לי 2,500 שקל, רגע, פתאום אתה מבין, וואלה, זה הקניות סופר שלך, ואז פתאום נעשיתי בונקר, ומאותו רגע, דרך אגב, זה מאותו רגע, כי עשיתי סוויץ' במוח, להראותכם שזה הכל פסיכולוגיה, וגם יועץ כלכלי יכול לפעמים ליפול, מאותו רגע לא יוצא לי שקל מארנק. עכשיו נעזור עכשיו זמן קורונה שעברתי בכלל אשראי, אבל אני מדבר עוד לפני הקורונה, כי זה קרה לי לפני כמה שנים. מאותו רגע שהתחלתי לעבוד עם הסכומים הגדולים ביד, בדיוק כמו שאתה אמרת, פתאום נעשיתי בונקר, כי הבנתי שזה האוכל של הילדים שלי. זה מה שאני קונה איתו, את הדלק בתחנה. ואם לא יהיה לי, אז לא יהיה לי. ולכן לחלק מהאנשים, העבודה עם מזומן היא מאוד נכונה. אבל במזומן קשה לעקוב על מה הוצאנו.
יש גם את הכרטיס, את הכרטיס הזה שהוא
דביט,
מוריד.
כן. דביט. אבל אני אתן לכם טיפ שלימד אותי לקוח שלי. אני אוהב ללמוד מלקוחות, כי אנחנו לא יכולים להמציא את הכל. הבחור היה אחרי פשיטת רגל, והיה צריך טריק איך הוא שולט בכסף. עכשיו, זה לא היה פשיטת רגל מבזבוז, לא ניכנס ממה זה היה, היה לו שם עסק גם כן, נפל לי עסקית. ואז הוא עשה את הטריק הבא. הוא יודע שבחודש הוא צחוצי 12,000 שקל. היה מוציא בראשון לחודש 2,000 שקל, ושם בכיס. לרובנו, המסגרת אשראי בכרטיס היא מטורפת. 20,000, 25, אנחנו לא מגיעים לזה בכלל. הוא עושה מסגרת 9. הכרטיס היה עוצר אותו, ואז הוא ידע שנשאר לו עוד 2,000 שקל עד סוף החודש. כשמשהו מאיים עלינו במרכאות, אנחנו יודעים להתייחס אליו יותר ברצינות. כמו אמרת, שמת את הכסף בארנק, כמו שאני שמתי בכסף בארנק, אותו דבר זה מה שהוא עשה. הוא שם את הכסף בארנק, ברגע שהכרטיס אשראי נעצר לו, הוא ידע שנשאר לו 2,000 שקל עד סוף החודש, ועם זה הוא הסתדר. לקח לו בדיוק שנה וחצי, הוא ייצב את כל החשבון, כמובן עזרה של אשתו, כמובן זה, כשאנחנו הולכים לטפל בנושאים כאלה, זה משפחתי כמובן. נעלמו המינוסים, נעלמו הגירעונות, הכל נעלם. חזר לקו ישר, ואחרי זה כמובן הוא חזר לכרטיס אשראי. כן, עבודה במזומן להרבה אנשים זה מעולה.
אוקיי, אז בוא. אני חושב שאנחנו מתחילים להבהיר לאנשים את החשיבות של התכנון, ובוא ככה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בשלבים שונים של החיים שלנו. חלקנו צעירים, אנחנו צעירים בני 60, כן, אבל חלקנו צעירים בני 25 שמתחילים עכשיו את החיים, חלקנו כבר בשלב ב' של החיים, חלקנו בשלב ג' של החיים. האם אתה יכול לחלק את התקופות ולתת לאנשים טיפים בכל תקופה איך להתנהל?
הטיפ המרכזי זה תסתכלו קדימה. תכף אני אפרוט אותו כמובן לפי גילאים, בסדר? כשאני אומר לאנשים תעשו תכנון כלכלי, זה אומר בעצם תסתכלו קדימה. אז אם אני יושב עם זוג צעיר, בוא נתחיל מזוגות צעירים, אז זוג צעיר בעצם יש לו את כל האופציות, הוא צריך להחליט לאיזה כיוון הוא הולך. רוב הצעירים דרך אגב יגידו לכם, ההוצאה הכי כבדה שלי זה המעון של הילדה והטיטולים והמטרנה. אז אני שמתי לי בתור חוק, כל פעם שאנחנו ממלאים את האקסל המפורסם ממקודם, אני אומר לאנשים, תמלאו בבקשה את ההוצאה של המטרנה והטיטולים בצד, כן? כי הם מגלים פתאום שזה נע סביב 300 שקל לחודש וזה הכל. מעון, תאמינו לי, אוניברסיטה זה יותר יקר. זה פשוט מאוד מגיע בתור סכום גדול בהתחלה, אז אנשים חושבים שזה הרבה, אבל אחרי זה באים סכומים יותר כבדים. כל דבר שמתכוננים אליו, נורא קל לעבור אותו. בסדר, הרי אנחנו יודעים כמה למעון. ישבתי עם זוג בראשון, והם רצו לעבור לאיזשהו יישוב בשרון, יישוב קטן בשרון. אמרתי לגברת, תרים מבקשה מחר טלפון, תגידי לי כמה עולה שם מעון. מעון פרטי, שם עולה 4,000 שקל. הממוצעות, 2,700, 3,000. שם זה עולה 4,000. אז שמתי באקסל 4,000, אין שום בעיה. אנחנו רוצים ילדים, ילדים זה שמחה. אז שמים 4,000. אנחנו יודעים שזה מוגבל לשלוש שנים, אחרי שלוש שנים עוברים למעון ציבורי, ואז נשאר לנו רק הצהרון והארוחות. זאת אומרת, כל דבר, כשאני אומר תכנון כלכלי, זה בעצם, הרי כל העובדות ידועות. מה אני עושה? אני בסך הכל מסדר אותם על ציר הזמן, קדימה. בא אליי זוג צעיר, למשל, ואומר לי, תקשיב, אנחנו לא רוצים עכשיו דירה 5 חדרים. אנחנו לא צריכים. אנחנו עוד אין לנו ילדים. עוד שנתיים אולי יהיה ילד אחד. אנחנו רוצים לקנות עכשיו דירה קטנה, אבל שבעוד 10 שנים נסדר את המשכנתא ככה, שבעוד 10 שנים נוכל להשאיר את הדירה ולקנות דירה יותר גדולה. אל תשכחו, דירה שנייה, בואו ניכנס קצת למשכנתאות, דירה שנייה זה כבר מימון רק של 50%, זאת אומרת, והם לא יכולים לקבל את כל המימון שהם רוצים. הם עבדו במגזר הציבורי, משכורת טובה, אבל שוב פעם, לא הייטק, אבל משכורת טובה. ידעו לנצל את המשכורות שלהם להגדלת שכר, היא הייתה אחות, הוא עבד במשרד פקידותי בממשלה. עשינו תוכנית, ואיך בעוד 10 שנים הם קונים את הדירה היותר גדולה? עובר שבוע, עוברים שבועיים, הם עוד לא מצאו דירה, הם חיפשו דירה, היינו לקראת משכנתה, יום אחד הגברת מצלצלת אליי, ואומרת לי, תקשיב יהודה, יש פה איזה משהו חדש. אני אומר לה, מה חדש? אומרת לי, אתה זוכר שתכננו, כתבנו, וזה היופי, כי אני בעצם עושה את זה עם המשפחה, אז היא יודעת מה, אני לא מקבל החלטות, אסור לי, זה לא החיים שלי. היא אומרת לי, תקשיב, אתה זוכר שכתבנו ילד עוד 2 שנים? אני אומר לה, כן.
אני בהיריון.
אז זה תאומים עוד 30 שנה.
או.
אז זה לא תאומים, זה לא 3,000 שקל, זה 6,000 שקל מעון, וזה לא 300 שקל מטרנה וטיטולים, זה 600. האקסל סובל הכל. הכנסנו לאקסל, הערכנו את המשכנתא בעוד 3.5 שנים, אין בעיה, עוד לא היינו בבנק. הערכנו את המשכנתא ב3.5 שנים, והם חזרו לחייך. אז יהודה ישב עוד 4 שעות במשרד בשביל לפתור את הבעיה הכלכלית. אבל כשיש תכנון, אפשר לשנות אותו.
אני כל כך שמח שאתה עשית את החיבור עכשיו בין הכלכלת משפחה למשכנתא, שהמשכנתא יש לה מרכיב מאוד דומיננטי בכלכלת המשפחה, וזה חשוב מאוד שאנשים יסתכלו ויבנו את הצפי של ההוצאות שלהם, ואני לא בטוח שכל מי שמתעסק בזה מבין שהמרכיב, עכשיו אתה עשית את החיבור שמסביר את הפודקאסט החשוב הזה, שמסביר כמה חשוב לדעת עד איפה אתה יורד בכלכלת משפחה, בשביל לדעת כמה אתה יכול להחזיר.
ברור, הנה, סיפרת לך, אתה זוכר שאני סיפרתי לך שכשהגעתי לפה, מצאתי לאיזה משפחה, איזה, כיוון שאני בודק את עצמי 17 פעמים, אז מצאתי להם פתאום 5,000 שקל, שעשיתי דאבל קאונט, ספרתי פעמיים. למה שמחתי? כי המשפחה הזאת אמרה לי באינסטינקט, אנחנו רוצים בשנים הראשונות לשלם יותר. עכשיו בוא רגע נבין מה זה לשלם יותר. והרבה אנשים שהם באים אליי בגיל 25-28, כאילו הגילאים שמתחילים לחשוב על חתונה ולקנות דירה, אני אומר להם, כמה שנים אתם יכולים עכשיו מה שנקרא לקרוא את עצמכם? והמשפחה הזאת יכולה להחזיר, בגלל שעוד אין ילדים וכדומה, 8,000 שקל לחודש. 8,000 שקל לחודש זה 96,000 שקל, 100,000 שקל בשנה, ב4 שנים אנחנו מחזירים 400,000 שקל. שהם יכולים, כי עוד אין להם ילדים, הם מרוויחים טוב, הם צעירים, ודרך אגב, אנחנו לא הורדנו בשקל לתקציב הבילויים, שזה יהיה ברור. שקל, אני מדבר על משפחת תל אביב, כן, שמוציאה את ה-1,500-2,000 שקל על בילויים, כשהברים ומסעדות פתוחים. אנחנו לא מוציאים, לא מורידים שקל מבילויים, לא מנסיעות לחול, השנה אולי כן, אבל בשנים נורמליות לא. זה, תכנון כלכלי לא משפיע על החיים. הוא נכנס ומתלבש על החיים. אז אם המשפחה צעירה...
לא, אני, אתה יודע מה, יש לי אולי השגה, וסליחה, יש לי אולי השגה, שלפעמים שאנשים נכנסים לתכנון, הדבר היחידי שזה ישפיע, שזה יאזן להם את זה למידה הרצויה, ושיש אנשים שאין להם שליטה על ההוצאות שלהם. הם רואים את הבילויים ואת הדברים כמרכז החיים שלהם, הם מוציאים מעבר ליכולות שלהם, בשביל לבלות, וכאן בעצם הדבר היחידי שיקרה להם, זה שהם פתאום יבינו שצריכים להכניס את זה למידה ולתחום את זה בתחום.
אבל שוב פעם, אני טוען שארבע קירות זה דבר נחמד, אבל קודם כל צריכים לחיות.
לא, לא, כן, אבל אם יש משפחה, אנשים אם... שחיים מעבר למידות שלהם.
צחי, אין לי בעיה לעצור משפחה ולהגיד לה, הגזמתם. אני יש בקרה, אני בשביל זה נמצא שם, לא רק בשביל לשים את המספרים באקסל, גם להגיד להם. היה לי דרך אגב בן אדם, שכבר, בוא נקפוץ לכיוון, לצד השני, משפחה שהילדים כבר עזבו את הבית. הגעתי ליד הבית, דרך אגב, ליד הבית חונות 2 מרצדסים. יש יכולות. המשפחה הוציאה 9,000 שקל לחודש על מזון. אוקיי, כמה ילדים? יש לכם 4. אוקיי. אני מבין שכל יום שישי שהם באים, אני שואל כזה בעדינות, כי שוב פעם אסור לי להתערב. אני מבין שכל יום שישי שהם באים, אתם שולחים אותם הביתה עם צידנית כל אחד, עם האוכל, בגלל זה גם... אז היא אומרת לי, לא. הקלות שלי מאוד אוהבות לבשל, והן גם עובדות וגם מבשלות, כאילו, אני נותנת להם, אולי אם נשאר קצת, אבל אני לא מספק את זה. אני אומר, אז סליחה, מאיפה 9,000 שקל מזון לחודש, זוג, עם ארוחות של יום שישי, ארבעה ילדים, נכדים, שיהיו בריאים כולם. אז האישה מסתכלת על הבעל כזה במבט, אפשר לדבר? זאת אומרת, בטח, פשוט מה אנחנו יושבים, בגלל זה הזמנו את יהודה. בעלי אוהב סטייקים. אמרת לו, תקשיב, אני לא אתערב לך, יש לכם גם כסף. כמו שאמרתי, שני מרצדסים ליד הבית, כאילו זה לא הנקודה. אבל אם תחסוך 5,000 שקל כל חודש, תוציא רק 3,000 שקל על סטייקים, שוב פעם, לזוג, כן? יש לך 60,000 שקל כל שנה, צא לטיול מסביב לעולם. אל תשים בבנק. עזוב השקעות, אפשר גם להשקיע כמובן. צא לטיול מסביב לעולם. הבן אדם מסתכל עליי, ואומר לי, בוא נה, אתה הראשון שמדבר אליי ככה. אמרת לו, נכון, אני נגד צגפנות. אני לא אומר לך להפסיק לאכול סטייקים, אני אומר לך, בוא תמיר את זה במשהו שהוא נראה לי יותר הגיוני. ולכן, כמו שאתה אומר, אם הייתי רואה שהמשפחה מוציאה 4,000 שקל על בילויים או משהו כזה, אני אומר, חבר'ה, היי, מה שיפה, ואני אמרתי את זה מקודם, שרוב המשפחות, ברגע שהם שמים את המספרים על האקסל, הם פתאום מבינות איפה הגבולות, והם פתאום אומרים, רגע, יש לנו מטרה, בית ראשון, נדלן שני להשקעה או משהו בסגנון, הם פתאום מבינים מה הם צריכים לשנות.
שזה אני, אתה יודע, המסר כאן הוא כל כך חשוב, אתה אומר מרצדסים, הם במקרה יכולים. אתה יודע שהרבה מאוד אנשים נוסעים במרצדסים והם לא יכולים. והם, אתה יודע, זה שואו, זה מין, אתה יודע, גם לשכנים. היום, אתה יודע, לכל בחור צעיר יש, עוד לא יצא מקליפת הביצה, ויש לו נוסעים במכוניות חדשות ומכוניות מפוארות, ואפילו מסתכלים עליי באיזה בוז כזה שאני רק בסוברו. ואתה יודע, אני, לדעתי, אנשים צריכים לקחת ממה שאתה אומר, את הדברים, צריכים להקציב לכל דבר איזשהו תקציב. למשל, תקציב רכב. כמה אני מוכן להוציא על רכב בחודש? כמה אני יכול להוציא? כמה אני יכול להוציא? ואז הם יגלו שלפעמים אפשר לנסוע באוטו שהוא אולי יד שנייה, יותר ישן, או באוטו יותר קטן, ולא להוציא את הסכומים שאתה משלם על מותגים וכאלה, ואותו דבר מבחינת בגדים, ואותו דבר מבחינת ההוצאות, שהשארת, שאנשים צריכים בתוכנית המשפחתית, ואתה עושה את זה יותר טוב ממני, גם לשים את הסעיף של החיסכון לחופשה, ואת הסעיף של התקציב לרכב, ואת הסעיף של יום שחור או של תקלה.
שזה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, אני למשל אומר, ובדיוק היה לי זה השבוע, שכשאני עושה משכנתה, אני לא מוכן לסמוך על יותר מקרן השתלמות אחת. ושאל אותי השבוע מישהו, למה לא שתיים? אמרת לו, תקשיב, עם כל הכבוד ליהודה, ואני מתכנן 20 שנה קדימה, שתבינו, התכנון כלכלי, אני מדבר על 20 שנה קדימה. עם כל הכבוד ליהודה ולאקסלים שלו ולניסיון, 600 משפחות בסך הכל עברתי, אני לא יודע מה יקרה עוד 12 שנה. וההסתכלות על זה בדיוק של היום השחור, כסף לבן ליום השחור, אני יודע לפחות אצלי, אני הרי כל דבר שאני אומר, אני גם עשיתי עם המשפחה, לא לבד, עם משפחה, עם אישה, עם ילדים, שיהיו בריאים כולם. ובגלל שזה נעשה גם בצורה, אפרופו אני אחזור עכשיו לבילויים, כיוון שזה נעשה בצורה רציונלית, להזכירך, אתה מירושלים, אני מהצפון, אנחנו לא הולכים הרבה למסעדות בבתי קפה, זה לא כמו, לא. זה לא כמו תל אביב, אבל עדיין נסענו לטיול.
לא, זה מצווה. לא קשור לתל אביב, זה קשור לאופי.
לא, לא, זה קשור לתל אביב.
אנחנו שנינו נשואים לעיראקיות, לא צריכים ללכת למסעדות.
טוב, נו, שנינו הרווחנו, זה אנחנו יודעים.
כן.
עדיין נסענו לטיול בר מצווה, טיול בת מצווה, נסענו גם קצת מעבר לזה. זאת אומרת, ידענו לעשות את הפרופורציות, אז כשהיה קשה, כל המשפחה התגייסה, וגם היה את הכסף ליום שחור, כמו שהזכרת, וזה בדיוק הנקודות שאנחנו עובדים עליהן בטכנולוג הכלכלי. הרי כשאנחנו הולכים לשיטתך לקנות נדלן, מה זה? זה כסף לבן ליום שחור, כי הוא אחרי זה ייתן לנו כל חודש הכנסה נוספת. הרי זה המטרה שלו. זה הרי לא, זה, אני לא צריך להיות בעלי בית ולהגיד, יש לי בית, שניים, שלושה או חמישה. זה לא משחק לי שום דבר באגו. אני עושה את זה בשביל להגן על עצמי, כלכלית, למקרים של תקלות. ותקלות, מה לעשות? קורות. לכולם יכולות לקרות תקלות. איך אני אומר? אני לפעמים פוגש אנשים, ואני אומר, וואלה, אלוהים מחלק את הצרות לכולם בצורה אחידה, לא משנה מאיפה, איפה הוא גר, מאיזה, מה הוא בוחר בבחירות, ומה, כמה הוא מרוויח. כולם נופלים אותם תקלות, ולכן אנחנו צריכים להתכונן ליום השחור הזה, שמי שעושה את זה נכון, מצליח.
בתור מי שחוות היום השחור, ברוך השם רק בכסף, כן, הרי נפלתי עם עסק, אני מדבר על זה גם בהרצאות שלי, גם בפודקאסטים שלי, אני רוצה שילמדו מהטעויות שלי, וילמדו איך חזרתי לחיים הכלכליים, זה חשוב מאוד, ואתה יודע, אז, אם אני לפני זה, חשבתי שאני יודע ניהול כלכלת משפחה, אני נכנסתי לתוך זה, אתה יודע, פתאום המזומנים זה לא מה שיש לך, אתה יודע שיש לך שפע והכל בסדר, ואני בניתי לפני זה, והכל היה נהדר, ולא היה חסר, ופתאום אתה נכנס למצב שאתה צריך לנהל כספים, ואני זוכר שאנחנו אחרי הנפילה, ישבנו אשתי ואני, והחלטנו איך אנחנו מנהלים נכון את התקציב, על מה אנחנו מוותרים, על מה אנחנו לא מוותרים, מזון לא ויתרנו, על הדברים של הילדים לא ויתרנו, יש דברים שהורדנו אולי בגדים שלנו, זאת אומרת, שוויתרנו קצת, ואתה בונה לאט לאט את התקציב, ואתה גם בונה מה לחלק לתשלומים ומה לא לחלק לתשלומים, במשעות משבר אנשים נכנסים לזה, אני לוקח את מה שאתה אומר, תיכנס לזה לפני שאתה נכנס למשבר, ותעשה את זה. אבל אתה יודע, אני רוצה, בגלל שאנחנו מתחילים להתקדם בפודקאסט,
אז אני רוצה לתת דוגמה שמתאימה בדיוק למה שאמרת. אנשים, אתה שאלת בעצם באיזה נקודות צומת לעשות את זה. אז בואו גם דלג לקצה השני של החיים שלנו. אנשים לפני פנסיה. אנשים לפני פנסיה, בדרך כלל מאוד מתלהבים, לפעמים מקבלים פיצויים, אם הם עובדים במקום ציבורי, אז יש להם את הפיצויים. במקום פרטי, כמובן, אנחנו לא מוצאים את הפיצויים, כי זה חלק מהפנסיה שלנו, או כל מיני פדיונות חופשה וכדומה, ופתאום מרגישים יש לנו בוכתה ביד. ואז פתאום יש את הג'יפ, את הטיול מסביב לעולם, ועוד קצת מחלקים לילדים. רגע, ומה איתכם? חשבתם פעם משהו? אז איך גיליתי יום אחד? לקבר לא לוקחים כלום. אז זאת אומרת, הילדים יקבלו את זה במילא בסוף. בוא נדאג לזה שלא נהיה זקוקים להם. כי אל תשכחו, תחזרו 40 שנה אחורה, תחשבו על עצמכם בתור בני 25. האם היה לכם עודף כלכלי לעזור להורים? כפי הנראה לא. פשוט אני מדבר לילדים נורמטיביים, נחמדים, שרוצים לעזור להורים. אבל בעצם, לא היה לכם כסף לעזור להורים. אותו דבר הילדים שלכם. הם לא יוכלו לעזור לכם, למרות שהם ילדים מדהימים. כי הם מתעסקים עם משכנתא, גנון, מעון וכדומה. ולכן שבו ותכננו את החיים שלכם בגיל 50-55, תשבו ותחשבו ותכננו את החיים שלכם קדימה. אם אין לכם כסף, תארגנו את מה שיש. אם יש לכם כסף, תארגנו, ואז כבר עם חשיבה קדימה, לא רק עם היועץ הכלכלי, כבר ניכנס כבר מה שנקרא לזה לעומק, ונסתכל גם מיסויית מה עדיף לעשות, מה מורישים כבר מראש לדור הבא, לא צריכים להעביר את זה, כן? עדיין זה על שמכם. אבל אתם כבר חושבים מה יעבור לדור הבא, אז אתם בונים את זה מבחינה הונית או נדלנית בצורה א', מה תסתכלו להשתמש, כי יש לכם סיעודי או שאין לכם סיעודי, זאת אומרת, ממש הסתכלות מעמיקה על כל הדברים, כי בפנסיה, בניגוד לסבתא שלי שהייתה גוררת שולחן ויושבת מול הים ורואה את הנוף קוראת עיתון, היום הפנסיונרים יוצאים לבלות, הם יוצאים ל...
גם תוחלת החיים הרבה יותר ארוכה, יש לך יותר כסף לצרוך.
פנסיונר יכול לחיות לפחות 30 שנה, כשהעשר שנים האחרונות לפעמים הן מאוד קשות מבחינה רפואית, שזה הוצאות כבדות, ולפני זה הוא נוסע לחול, נוסע למלונות, יש לו חוגים, הצגות, חבר'ה, אני הולך למנוי בתיאטרון, הגיל הממוצע שם הוא לא 25. למה? כי לאנשים פתאום יש זמן, אז הם יוצאים להצגות. באילת, דרך אגב, היה איזשהו פעם שנגלה לאוזניי בגלל איזושהי סיבה, גיליתי בעצם שאילת כל החורף מלאה בפנסיונרים. זאת אומרת, הפנסיונרים היום מבלים ומבלים טוב, וככה צריך להיות. אני רוצה שכשתגיעו לפנסיה, תבלו טוב. שוב פעם, תכנון כלכלי בגיל 50-55 של 20-30 שנה קדימה, יביא אתכם להכרה מה יש לכם, מה אין לכם. פתאום תגלו שאולי מצד אחד אתם יכולים לעזור לילדים הרבה יותר, או מצד שני אתם צריכים אולי משכנתה הפוכה בשביל לעזור לעצמכם. שוב פעם, תדעו איפה אתם עומדים, זה הכי חשוב.
טוב, אני רוצה, אתה יודע, אנחנו ממש בסוף, וחשוב לי מאוד, חשוב לי מאוד, אתה יודע, אנחנו צריכים לגעת בנדלן, ואתה יודע שאני טוען שהבנייה של פנסיה עצמית היא מבוססת נדלן, ואני רוצה שזוגות יכינו את עצמם. אני רוצה שזוגות יתכוננו ליום הזה, ושיוכלו לקנות בסוף נדלן. איך אתה מכין את הזוגות לקנייה של נדלן? זאת אומרת, איך הם צריכים לדעת כמה כסף הם יכולים להשאיר, כמה כסף הם יכולים לעשות שינוי במשכנתא, האם למחזר משכנתאות ולעשות את זה בייחוד יחד עם הכספים של הבית שלנו. אני רוצה שעם הטיפ הזה אנחנו נתכנס לסיום הפודקאסט ונפתח את העיניים של האנשים.
אז כמו שאמרתי מקודם, ברגע שאנשים רואים את האקסל שלהם, הרב שנתי עם התכנון של ה-20 שנה קדימה, פתאום נוצרים להם העודפים. ואז זה פתאום מגרה להם את העיניים, כי הם מבינים שהם יכולים להגיע. פתאום הם רואים, עד היום הם היו בטוחים שהם הכי מסכנים, וכל השאר, אפרופו פייסבוק ואינסטגרם, רק מבלים, והם לא מבלים מסכנים. פתאום כשהם רואים את האקסל, הם מבינים איפה העודפים יושבים, ואז הם פתאום מנתבים אותם לחיסכון. חיסכון שבהתחלה יהיה כסף בבנק, ואחרי זה הוא יהפוך להון העצמי שאיתו הם קונים דירה. עכשיו, ברגע שנוצרה להם האמונה של ההצלחה, שזה הרי בסוף זה אמונה, זה הרי לא אקסל, זה פסיכולוגיה של אמונה. ברגע שנוצרה להם האמונה של ההצלחה, הם מבינים שהם מסוגלים להצליח ולחסוך וליצור הון עצמי, אז ככה הם לאט לאט בונים את ההון העצמי, ככה הם בונים את ההון העצמי לדירה, הם מצליחים לצבור אותו, ואחרי זה בעזרת המשכנתא על הדירה הקיימת, או והדירה החדשה, הם מצליחים לקנות עוד נדלן. הנדלן הזה אחרי זה יספק להם, בהתחלה הוא ישלם להם את המשכנתא, בהמשך, שוב פעם, בגלל זה רצוי לבוא כמה שיותר מוקדם, אחרי זה הוא ישלם להם את השכר החודשי. היה ויש להם פנסיה טובה, אז הם יצאו לבלות. היה והם גם יוצאים לבלות ויש להם יותר כסף, ייתנו זה לילדים, זה לא משנה, יש מה לעשות עם הכסף. חבל פשוט לזרוק אותו, זה כסף שמולך על הרצפה, ובגלל חוסר המודעות פשוט זרקנו אותו עד היום.
תקשיב, אנחנו הגענו לסוף הפודקאסט, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שלפני שנפלתי עם העסק, אם היית אומר לי, צריך תחסוך 10,000 שקל בחודש, תחסוך 5,000 שקל בחודש, הייתי מסתכל עליך בעין ככה, עקומה, הייתי אומר, צר, איך? הייתי מסודר, לא הייתי פזרן והכל, אבל לא האמנתי שאפשר לחסוך 10,000, ולא האמנתי שאפשר לעשות דברים. אתה יודע מה קרה לי? נפלתי מהעסק, ופתאום הייתי צריך לשלם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד אלפים, הרבה יותר מ-10, כל חודש, תשלום לבנק, למשכנתא שקיבלתי כדי לחסות את הגירעון העצום שהיה לי. ואתה יודע מה קרה? פתאום עמדתי בזה. עכשיו, נכון שלא שילמתי מיסים, בגלל שאתה יודע, הייתי על הפסדים והכל, והיום אני כבר משלם מזמן מיסים, אבל פתאום הבנתי שאפשר. זאת אומרת, שאנשים צריכים לשים מטרות מול העיניים, ולא לחכות שהם יפלו כמוני, כדי לגלות שיש מטרה של איזה סכום, שאפשר לשים בצד כל חודש, ואפשר להגיע לעשות החלטה, ולהגיע לסכום מסוים שיבנה לנו, שאתה יכול להגיד להם כמה הם יכולים לשים, ופשוט לבנות את כל החיים מסביב, לא, ואמרת דבר מאוד חשוב, בלי לפגוע בחיים שלנו, אבל אולי לעשות אותם יותר נכונים ויותר פרקטיים, ולנסוע במכונית בגודל שלנו, ולגור בדירה בגודל שלנו, ולקנות את החולצה בלי לקנות סתם דברים שבזבזים, ואז אפשר להגיע למטרה הזאת, כמו שאני הגעתי אליה, ואומר לך שאני משלם את זה כבר הרבה שנים, לצערי נפלתי לפני כמעט 16 שנים, ואני עדיין משלם סכום מאוד מאוד גדול, ואני שורד, אני שורד, גם בתקופת הקורונה, עוד פעם התנהלנו נכון, ואולי עצרנו קצת משכנתות. אז יהודה, תן לנו ככה, אנחנו כבר בחריגת זמן, אבל תן לנו משפט סיכום, ואנחנו אולי רק נציין שאנחנו הולכים לעשות קורס ביחד, ואנשים כדאי להם לחכות, ותן לנו משפט סיום, וניפרד.
המשפט הוא נורא פשוט, ואני אמרתי אותו מקודם. תאמינו בעצמכם. כולם יודעים שאחד ועוד אחד זה שניים, ואם יש לנו 2 שקלים, אסור לנו להוציא 3. הבעיה שלנו, אני אומר שלנו, כי אני מתמודד עם זה אותו דבר, ואני עושה בדיוק, כל מה שאני אומר לכם, אני גם עושה בחשבון הפרטי שלי.
אנחנו בני אדם.
עם אשתי. אנחנו שנינו עושים את זה. הכל זה פסיכולוגיה. אני אתן לכם את האמונה שאתם מסוגלים, ואתם כבר תמצאו איפה בדיוק הכסף הנכון להעביר אותו להשקעות. כאילו, הוא קיים, אנחנו פשוט עד היום לא חיפשנו אותו, אז לא מצאנו אותו.
יהודה, וואלה, היה שווה שבאת מחיפה עד לפה. קודם כל, אני הרווחתי ברמה האישית, שסוף סוף פגשתי אותך ולא רק דיברנו בזום. דבר שני, ישבנו ותכננו את הקורס שאנחנו מכינים לאנשים, ואנחנו עוד נספר להם על זה בהמשך. ודבר הכי חשוב זה שאנשים שמעו את הידע שלך ואת החוכמה, והבינו מי זה יהודה, וכל מי שרוצה להגיע ליהודה ולבנות כלכלת משפחה נכונה, וכמובן לקבל ייעוץ משכנתאות מהטוב ביותר, מוזמן למצוא את הפרטים של יהודה אצלי בהקלטה של הפודקאסט באתר נדלן בקלות, הפרטים שם ישירות אליו, לא דרכי, והמון המון תודה, ותודה לכל מי שהזין לפודקאסט, ונתראה בפודקאסט הבא.
תודה לך, צחי.
להתראות.